מתחילים.
בג' אנחנו, נכון? עמוד 35. כן, אומרת הגמרא, מזמור לדוד, בברכו מפני אבשלום בנו, מזמור לדוד, קינה לדוד מבעלי, היה צריך לומר לשון קינה, לשון מזמור. הרבי שמעון בן אבישלום, למה הדבר דומה לאדם שיצא עליו שטר חוב? קודם שפרעו היה עצב, ואחר שפרעו שמח. אף כאן דוד, כיוון שאמר לו הקדוש, ברוך הוא, אני מקים עליך חכם מביתך, היה עצב. כן, זה בעקבות את אמוריה החיתי שם. אמר שם עבד או ממזר, הוא דלא חייס עליי. כן, אולי זה מישהו שעלול לא לחוס עליו. כבר נחז עליו שלום, הוא שמח ושומח, אמר מזמור. אמר סתם ברר תרחם על אבא. בן, בדרך כלל ברחם על אביו, אז הרעה הזאת לא תהיה רעה גדולה. ככה דוד המלך חשב. אומר הרב פגי מלמאמר אין לו שוב אומרי את הקשר. כן, זאת אומרת, לכאורה יש פה דברים שאינם קשורים. למה? שמה שאמר משל לאדם שיצא עליו שטר חוב, קודם שפרעה היה עצב, אחר שפרעה היה שמח, כן, המשל הזה כבר מספיק. ולמה המשיך אחר כך אף כאן דוד, כמה שאמר לו, אני מקבר אחלה ביתך, זה משמע דווקא מפני שהיה עונש קצר יותר בשביל חושב בתחילה, אם כן אינו מה שעלה דו סתם של החוב שחר שפרעו. כן, זאת אומרת, זה לא מדויק, כי לפי זה, כי אם משל לאדם שמחלו לו חלק משטר חוב, שחשב שחר שחר חוב הגדול למצא קטן, זה לכאורה מקביל למחשבה של דוד המלך, ולא שהוא כבר פרע את החוב. ולולי מסתפינה, אומר הרב פה השערה, אם לא הייתי מפחד לומר את זה, כלומר אין לו סימוכין, אבל הוא אומר, אני משער, אולי היה נראה לי לתיבות אף כאן דוד. היה לו את הריקון, הכוונה ראשי תיבות, אקד. זאת אומרת, אם אני במקום המילים אף כאן דוד, איקד, אני דורש, אני מחליף את זה ראשי תיבות, איקד אמרי, או היה כתוב איקד אמרי, והוסיף המעתיק בספרו, שפירוש הראשי תיבות הוא אף כאן דוד. תיבת כאן להמתיק העניין. והם שני תירוצים. כלומר, רוצה הרב לומר שיש פה בעצם שני הסברים בחז"ל, למה דוד המלך אומר מזמור כשהוא היה צריך להגיד קינה, כן, הרגע שהוא בבורכו מפני אבשלום בנו. אז מה האדם שמח כשהוא צריך לברוח מפני הבן שלו? אז פה יש את ההסבר של רשב"י, שזה כמו השטר חוב הפרוע. ויש הסבר נוסף, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מקים עליך רעה מביתך, היה עצב, אמר שם עבד או ממזר. כן, כלומר, שהיה פה משהו שהוא חשבון אחר שעשה דוד המלך, שמי ש... בעצם אמור לפרוע ממנו זה בנו. והם שני תירוצים. רשב"י מתרץ, למשל אדם שעשה עליו שטר חוב, שחר שפרעו שמח, ויקדם רי, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא. כן? אם נבוא ליישב בלא הגה, כלומר נאמר שזה מהלך אחד, יש לבאר דרשב"י היה קשה לו לייחס דוד המשל של אדם שעשה עליו שטר חוב, למשמע מתוך שמתוך מה שנעשה בתחילה שצריך לפרוע, נולדה השמחה בשפרע. זאת אומרת, המשל הזה יש בו בעיה. זאת אומרת, שדוד המלך, בהתחלה, הוא לא קיבל את הדין כל כך. זה משהו מתוך שמה שנעשה בתחילה, הוא באמת הראוי לייחס לדוד שקיבל באהבה גזירת המקום. ולא היה פרעון על המסע, גם קודם שפרעו. אם כן, לא תתייחס שמחה כשפרעו. כלומר, דוד המלך הגדול, כל כך צדי גדול. שהוא יהיה מוכן לקבל כל מה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליו. אז מה, אז למה לפני שהוא פרע את החוב אז הוא היה עצוב? זאת אומרת, תקבל, להצדיק את הדין. ולהגיד אם זה מה שמגיע לי, אני מקבל את זה באהבה. כן, אדם במדרגת דוד המלך, חסיד. ואם מפני שקיים עם חסד השיר, המשפט השיר, היינו להודות להשם, אבל לא למור מזמור שמורה על שמחה מורגשת, שזה לא ייתכן, כי אם כשנאמר דקודם הפרעון היה דבר קשה עליו. זאת אומרת, ואם תאמר, כן, אומר הרב, שוב, השאלה של רשב"י הייתה, שזה לא כל כך נכון לומר שדוד המלך יהיה במין עיצבון כזה על עצם זה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליו, כיוון שהוא אדם כמו הוא יצדיק את הדין, ואם נאמר שבכל אופן הוא בא להודות להשם, אז זה הודעה וזה לא מזמור. כן, להודות להשם הכוונה זה כמו לקבל את הכל באהבה. כל מה שהוא עושה לו הקדוש ברוך הוא, מודה לו. מודה לו בין על הדברים שבבחינתו הם חיובים, ועל הדברים שבבחינתו הם לא חיובים, הוא יודע שהם חיובים. עלי בדמת, והקדוש ברוך הוא מכוון רק לטובה, אז זה הודעה. לא מזמור. טוב, אז עכשיו השאלה, מה התכוון רשב"י לומר? כן, מפרש באמת, גזירת המקום קיבל באהבה, ולא היה קשה לו גם כן קודם הפרעון. באופן שיסמכנו הפרעון כמסלק מסעוי. זאת אומרת, ברור שאדם בדרגת דוד המלך, הוא יקבל באהבה מה שבשבוע הוא רוצה. כן, זאת אומרת, זה לא אומר שהוא היה מעוניין בזה, כן, אף אחד לא מביא על עצמו צרות. אבל אם זה מה שמגיע לו על פי החשבון של השם, אז הוא יקבל את זה. וזה גם היה קודם. אלא שהיה סבור שמא עבד או ממזר. כלומר, רשב"י מסביר את המשמעות של מה שהיה כלול במשל הקודם. כן? ומה הכוונה? שהוא חשב שאולי מי שיפרע ממנו זה יהיה, אמנם מתוך ביתו, אבל זה יהיה מישהו שעלול לפגוע קשה. אנחנו רק כתבו בזוהר, זה בעל בחירה, יוכל להרע לפעמים. יותר מכפי הנגזר. אף על פי שוודאי על כל יש חשבון ומשפט, מכל כל מקום כל כך לקבל באהבה, כמו שסוף סוף אין זה ההוספה, מעיקר הגזרה עליונה. זה מזכיר לנו את הדברים שכתב הרמב"ם אותם בשמונה פרקים, בפרק השמיני. יותר נכון, שכתב את הרמב"ן אותם. הרמב"ם כתב את הדיון והרמב"ן כתב את הדברים האלה. שמה שהם דנו זה בשאלה למה הקדוש ברוך הוא העניש את המצרים. הם עשו את הגזרה של השם. אז הם עשו מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהם. למה הוא אומר? בגלל שהם לא עשו את זה בגלל רצון השם, עשו את זה בגלל הבחירה שלהם. והרמב"ן אומר משהו אחר. הוא אומר כי הם הוסיפו. כן, שאני גזרתי מעט והם הוסיפו לרעה. כלומר, הם הוסיפו יותר מאשר גזרת השם. זאת אומרת, רואים מפה עיקרון שכאשר גזרה אלוקית שצריכה לצאת לפועל, ומי שנשלח, נקרא לזה ככה, להוציא לפועל את הגזרה, הקדוש ברוך הוא לא מתערב לו בבחירה החופשית עד לכדי שהוא יצמצם אותה להיות מותאמת בדיוק לגזרה. אלא הוא ישלח את האדם עם האפשרות שהאדם ברוע בחירתו יעשה יותר מאשר מה שכלול בגזרה. וזה מה שפחד דוד המלך. זאת אומרת, הוא אמר, אני מוכן לקבל כל מה שמגיע לי, על פי החשבון אלוקי, מה שמגיע לי במדויק, אני מוכן לקבל. ואני יודע שזה לטובתי. אבל אם הקדוש ברוך הוא ישלח בן אדם להיות זה שמוציא לפועל את מה שנגזר עליי, פה זה עלול להיות, כי אדם הוא בר בחירה, יותר מאשר מה שנגזר עליי. אז נכון, יש פה לבוא איתו בחשבון, אבל בסופו של דבר, מבחינת דוד המלך, יש פה סבל שמיותר יחסית לאותה עבירה שהייתה לו. על כן, כשראה שהוא אף שלום, אמר מזמור, כי זה סתם ברכה, יש על אבא. זאת אומרת, כיוון שבן חס באופן טבעי על אביו, אם כן כל מה שיהיה רע, כל מה שיעשה לו רע, אבשלום, לא יהיה כי אם כפי הגזרה. והגזרה לא באהבה הוא מקבל. זאת אומרת, גם אם אבשלום, הרי ברור שכדי שהוא יעשה רע לאבא שלו צריך להיות רשע. זה פשוט. אבל עדיין יהיה איזשהו משהו שמבסס את הרשעות הזאת, ויגרום לה להביא לידי ביטוי במינון המדויק בהתאם למה שנדרש כעונש על העבירה שעשה דוד. ועל זה הוא שמח, כי הוא אמר, אני מקבל את הגזרה האלוקית. נמצא שרק חשש ההוספה לגזרה לא נעלתי הבחירה, זה גרם להיות דומה אצל דוד קודם הפיראון. למסע שיש את הרחוב שהפיראון הוא בעל כוחו. כן, זאת אומרת, מפה אנחנו לומדים כמה החשבונות של הצדיקים, כן? דוד המלך, הוא עושה את כל החשבון ואומר, אני מוכן לקבל את מה שהקדוש הוא יגזור עליי. כן, הוא עושה את החשבון הזה, שיכול להיות שזה יהיה יותר, אבל לא בגלל שזה הגזירה האלוקית, זה בגלל שזה בגלל אותם רשעים, שהקדוש הוא נותן להם בחירה חופשית. כן, הלאה, בדלת, כן.
באופן המעשי מה שקרה לדוד, הוא מצטער על זה?
מה זאת אומרת יצער?
על הכואב, זה לא על...
ברור שהיה כואב, ברור. פה אני מדבר ביחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. לא בינו לבין הבן שלו. ברור שהוא גם היה עושה את הכל כדי שזה לא יקרה. רק הוא יודע שזה לא יעזור, שבכל מקרה זה יקרה. הוא לא ריבונו של העולם. ואם נגזר עליו, אז עכשיו, מאיפה הוא יודע שזה נגזר עליו? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו. כן? זאת אומרת, ברור שאם הוא לא היה אומר לו על ידי נתן הנביא, אז... לא היה פה את כל העניין, רק אחרי שזה נאמר לו, ואז הוא יודע שיש גזרה אלוקית, אז יש פה שתי סוגיות, אחת איך הוא מתייחס לגזרה אלוקית. אותה, כמו שאומר, הוא מצדיק את הדין, הוא מקבל את הדברים באהבה, כן? זאת אומרת, הוא לא כן, שמח על עצם זה שהוא נזקק לכל הסיטואציה הזאת, אבל הוא שלם עם זה, והוא מצדיק את זה. אבל עדיין הוא חשש מאיזשהו חשבון של אופן ההוצאה לפועל של הגזירה. כן? ובשאלה אם הוא ינסה למעט את מה שאבשלום מסוגל לעשות לו ברור. והראיה שהוא ברח. האם נניח שהוא היה אומר, טוב, תשמע, אני עכשיו מבין, הנה, אני רואה, זה אבשלום, הוא זה שהולך להוציא לפועל את הגזירה של השם, אחרי שהוא יודע דרך הנבואה שיש גזירה של השם, אז בוא נשאר בבית ונקבל את מה שמגיע לי. הוא לא עושה את זה. הוא בורח. נכון? למה הוא בורח? אבל יש גזירה אלוקית. וזה אחרי שהוא יודע שיש גזירה אלוקית. כן? זה לא כמונו שאנחנו אין לנו מושג אם יש גזירה או אין גזירה. שזה פשוט אנחנו נתנהל על פי השכל. אבל גם אחרי שהוא יודע שיש גזירה אלוקית, והוא מבין, הרי הוא אמר לו מביתך, והוא מבין כבר שזה אבשלום, כמו שאומרים גם פה, שהוא מבין שזה אבשלום, עדיין הוא עושה כמה שהוא מסוגל להתנהג בדרך טבעית. והוא מבין שכל זה כלול בחשבון של השם. וזה אחרי שיודעים על ידי נבואה. חשבון של השם. כן? זאת אומרת, כי פשוט שהחשבון של הקדוש ברוך הוא, זה זה שדוד המלך יעשה את החשבון שלו כבן אדם, זאת אומרת במובן של ההתנהלות בקשרה מציאות על פי מה שמצופה מבן אדם בדרך השכל הישר, בדרך הטבע להתנהל במציאות הזאת, ובתוך כל ההתנהלות של דוד הנורמלית בהקשר הזה תהיה יוצאת לפועל הגזירה האלוקית, ולכן היא יצאה על זה שדוד המלך לא מת, למרות שאבשלום יכל גם לעשות את זה ברוב רשעותו, אבל היה לו את כל החרדות של הבריחה הזאת, והיה את כל הביזיון הנוראי שהוא נאלץ לברוח, וכל זה בסופו של דבר היה, נקרא לזה כמות העונש המדויקת בהתאם לחטא שהוא חטא. כן. לא, הודעה זה כוונה, זה להודות, כמו להודות במובן של ההכרה בדין הצדק האלוהי. זה ההודעה. זה כשאנחנו מודים. אנחנו מודים, כתוב שאדם מודה על הרע כשם שמודה על הטובה. אז מה הכוונה? שאתה עושה ריקודים כשאתה מברך דעי האמת. חוץ מטורללים, אף אחד לא רוקד שהוא מברך דעי האמת. אז מה הכוונה כשאומר לך לטובה? הכוונה בלב שלם, כמו שהראשונים אומרים. אדם כשקורא לו דברים רעים, אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא, מה הוא מודה? הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהוא שופט צדק, והוא, כן? כיוון שזה מה שמגיע לו, והוא בטוח שהדין אלוקי הוא דין של צדק, אז אני מודה להשם שמי ששופט אותי זה שופט צדק. אז וזה שצריך לשפוט אותי כי זה מגיע לי. אבל זה לא מובן מאליו שהמשפט יהיה משפט של צדק. אז אנחנו מודים על כל העניין. כלומר, שזה שהקדוש ברוך הוא, יש לו מערכת של עונש שהיא באופן עקרוני לטובתנו. וזה נוצר העונש האלוקי בעולם. ושהעונש יהיה על פי שיקולי צדק. כל זה אנחנו מודים להשם. אבל אדם הוא לא שמח על זה שהוא קורא לו כל מיני דברים לא טובים. אז זה מה שהמוזר פה. פדלת. מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. כן. זה אמר רבי יוחנן משום רשב"י. מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. שנאמר זה תורה הרשע, שעוד תורה התגרו בם. כן. נראה שאיסור התגרה היה ראוי להיות מצד התורות מציאות הכעס. שהוא קניין מידותי בלתי הגון. אבל לעומת זה, שנאת הרע, הבאה על ידי התקרה עם הרשעים, הוא דבר נכון מצד עצמו. הוא קניין מוסרי שכלי כללי. זאת אומרת, מה הדיון פה? אז אומר הרב, יש שני צדדים. יש מצד אחד, הרי מה זה להתגרות? להתגרות זה לריב. אדם שהוא בא לידי מריבה, אז קוראים שם דברים לא טובים במריבה, נכון? יש כעס, יש לפעמים אכזריות, יש... אבל דברים לא הכי חיוביים. זה מצד אחד. אז בעצם לפי הצד הזה היה נכון לא להיכנס לתגרה עם רשעים. ומצד שני, הרי זה שאדם נאבק ברע ומתמודד עם הרע וממגר את הרע כמה שהוא מסוגל, אז יש בזה דבר חשוב. כן? כלומר שהוא פועל לתיקון העולם. עכשיו השאלה, האיזונים פה, מה הדבר הנכון? יש את הצד הראשון ששולל את זה, ששוחב את זה, והשאלה מה נכון. על כן, המסקנה היא שיותר טוב לקנות קניין שכלי הכללי של שנאת הרע, כלומר שזו המשמעות המוסרית שיוצאת מפעולה כזאת, לפעמים שנתגבר על זה, זה הכוח הכעסני שהוא פרטי. הרב פה אומר שההכרעה לכיוון השני יחסית מהכיוון הראשון היא בגלל התועלת היוצאת מזה יחסית לנזק היוצא מזה. כלומר, כשאדם מעציב אצל עצמו תכונות כמו כעס, כמו, אני יודע, כמו שנאה או דברים מהסוג הזה, אז יש פה נזק פרטי. כן? לעומת זאת, כאשר הוא עושה פעולה שהיא מועילה לעולם, והפעולה יש לה משמעות מוסרית מבחינתו, הוא העצים את הצד הכללי שבו. אז נכון שהוא הזיק, כן, באופן נקודתי בעניינים שנוגעים אליו, אבל העצמה של העניין המוסרי שמעצימה את הצד הכללי שבאדם, גוברת בהקשר הזה על הקלקול הפרטי. אז זה לא נוסחה שתמיד היא תהיה נכונה. תמיד צריך לשקול כמה יש נזק לאדם, ומה שקרה לצד הפרטי, וכמה תועלת יש בעניין המוסרי הכללי. ובמינון הזה של הקשר הידעות ברשעים, זה הצד המכריע. שואלת, וואה, נגמר לנו הזמן. טוב, אולי נראה בכל אופן שתי פסקאות ככה, כדי שתהיה את הסוגיות. הן קצרות. שואלת הגמרא, הנה, ואמר יצחק אם ראיתי רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. אם כן, אז רואים שזה לא נכון להתגרות ברשעים. שואל הרב, מה ואמינא? הרי כתוב פה, רשע שהשעה משחקת לו, משמע שדווקא בזה לא מתגרים בו. אבל אם השעה לא משחקת לו, אז מותר להתגרות בו, אז מה הקושייה? אף אחד לא נגיד שהשעה משחקת לו, מכל מקום, הוא סק הדעת דלאו דווקא. כלומר, לאו דווקא ברשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו, אלא כל רשע תתגרה בו. כי מצד צנעת הרע, היה ראוי לומר שרשע שהשעה משחקת, שיש לך חוש שימשך אחר פני הצלחתו, יש יותר מקום לומר שהיא מצווה להגביר צנעת הרע. ואם בזה אסור, הכנה מבין משחקת לו השעה, מטעם שלא להגביר על עצמו, מידת הכעס. זאת אומרת, היה מקום להסביר בדברים של רבי יצחק, שזה שהוא מזכיר בשעה שעה משחקת לו, כי הוא לא בא להגיד בגלל שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, אלא למרות שהשעה משחקת לו. ויש דווקא תועלת גדולה בזה שתתגרה בו, כי רשעים שהשעה משחקת להם, הם הופכים להיות משפיעים מאוד גדולים על העולם. אז אולי דווקא בכזה יש יותר עניין להתגרות בו, כמה השמלה רבי יצחק שגם בכזה אל תתגרה בו. ככה הייתה ואמינה. למה? כי אתה מקלקל את עצמך את העניין של התעצבות כעס ומגדות רעות. זו הייתה שאלת הגמרא, אז לכאורה זה סותר את מה שאמרנו שמותר להתגרות ברשעים. ואחד התירוצים שאומרת הגמרא, היא בהתאם השעה משחקת לו שני. זאת אומרת, דווקא בגלל שהשעה משחקת לו, לכן אל תתגרה בו. פירוש, יש מקום לומר, כן, אנחנו פסקה פעיבר, שיש תיקון עולם בהצלתו, בהצלחתו, כיוון שפסקו לו גדולה, גדולה והצלחה מן השמיים. יש דבר טוב, שעל כוחך יצא מהצלחתו. על כן, אין ראוי לעמוד נגד הצלחתו, אפילו להעדיבו בתגרה. כן, זאת אומרת, הכוונה היא ככה. מצד אחד יש מקום לומר, וזה הייתה אהבה מינה, שהשעה משחקת לו, היא גורמת להעצמת הרשע. ועד רבה יש יותר מקום להתגרות בו. למסקנה, יש לומר, כן, את הסברה ההפוכה, שדווקא בשעה שמשחקת לו, בשעה שהשעה משחקת לו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישפיע כל מיני דברים על העולם, כנראה. כן, כנראה יש דבר טוב שיוצא מההצלחות שלו. בסדר, מה, נניח הוא מצליח בעסקים, אז יש הרבה אנשים שהתפרנסים מזה. אולי יש הרבה דברים שהוא מסייע לאנשים, זאת אומרת, הוא לא עושה את זה בגלל זה, הוא עושה את זה מתוך הרשעות שלו, אבל בפועל יוצאים כל מיני דברים חיוביים. על כן, אין ראוי לעמוד נגד הצלחתו, אפילו להעדיבו בתגרה. להעדיבו זה הכוונה למגר אותו, למגר את הרשע. אם כן, חוץ מה שיש לחוש למכשול, הניצוח למי שמתגרה בו, כן, זאת אומרת, במקרה כזה של רשע שעה שמשחקת לו, חוץ מאשר זה שאתה מעצים את הכעס אצל הבן אדם שמתגרה ברשע הזה, אין הדבר נכון מצד עצמו. כי יש צד לומר שזה רצון השם, שהוא יצליח, כי יש בהצלחה שלו כל מיני דברים חיוביים שיוצאים. זהו החידוש שלה. אם הייתם אני דגעת רוץ כמה, זה לא רק נקים מהצלחה, מצד ההצלחה המיוחסת לו. כן, יש תירוצים אחרים בגמרא, ועיקר החידוש בתירוץ הזה בא לומר שאולי תתייחס להצלחה של הרשע כחלק מהרצון של השם, ואם אתה מתגרה בו ואתה בעצם מפסיק את אותה הצלחה שלו, אז העולם מפסיד. מעבר לזה שאתה מפסיד על עצמך את הכעס, זה תמיד קיים בתגרות האלו, אתה תפסיד את הטוב שהקדוש ברוך הוא אולי רוצה לגלגל לעולם על ידי הרשע שהשעה משחקת לו. למה? אבל אם הוא מזיק לך? או לא מדבר על זה שהוא מזיק לך באופן ישיר. מי שמזיק לך בנוי שאתה ברור שאתה עושה את זה. הוא דובר שיש איזה רשע שהוא רשע ואתה רוצה למגר את ה... לא יודע שהוא עכשיו מזיק לך באופן ישיר. עד כאן. טוב.